בשיחה שלי עם זוהר אוריין על איך לדמיין מחדש את התפקיד שלנו בגיוס בעידן ה-Gen AI, דיברנו על זה שצוותי גיוס יש להם בעצם שני כובעים. אחד, אנחנו רוצים ללמוד איך לעבוד עם הכלים האלה כדי לעבוד בצורה יותר יעילה ואפקטיבית בעצמנו, בתחום האישי שלנו. אבל מצד שני, אנחנו בעצם עובדים עם ארגונים שבהרבה מאוד תפקידים משתנה. התפקיד משתנה, הדרישה מהעובדים, משתנים אפילו האנשים שאנחנו רוצים לגייס. וזוהר ביום יום מלמדת ממש איך לעבוד עם כלי ג'ן AI מצד אחד, ומצד שני עובדת עם הנהלות וארגונים כדי לעזור להם ממש להבין איך לעבור את הטרנספורמציה הזאת, איך להפוך להרבה יותר חדשניים, איך להכניס חדשנות ליום יום בתוך הארגון. ובעצם זאת ההצצה שהייתה לנו היום, איך להכניס חדשנות לתפקיד הזה של גיוס, של הובלת גיוס בארגון, ואפילו דיברנו על איך אנחנו יכולים להוביל את כל הנושא של Generative AI בתוך הארגון, מה החלקים שכדאי לנו לעשות כדי שנוכל להיכנס למקום מוביל. שיחה מאוד מעניינת, הרבה יותר אסטרטגית מהשיחות הסטנדרטיות והיותר טיפוסיות שלי, נקרא לזה, כאן בפודקאסט. יש המון מה ללמוד מזוהר ומההסתכלות שלה, ואני מודה שבכל שיחה שלנו אני לומדת. אני מקווה שגם אתם תהנו מהשיחה. פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה ונתחיל. בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכה הבאה זוהר.
היי, כיף להיות פה.
איזה כיף שאת איתי ואיתנו. ואני יודעת שאת לא מתארחת הרבה ולא ככה מופיעה הרבה באירועים וכנסים, אז אני עוד יותר מוכירה על הזכות, וכבר פעם שנייה אני אגיד במלחמה, נגיד, שיוצא לך ככה לבוא ולשתף אותנו, את הקהילה, וביחד, מעבר לכל העזרה שאת עוזרת לי מאחורי הקלעים.
אני מתנצלת, יש פה חיה ליטרלי מאחורי.
חתול.
הוא כשהוא מתחיל אי אפשר, אין לסתום לו את הפה, אז סורי.
אנחנו בעד חיות, פט פרנדלי אנחנו. ואני כתבתי כשהזמנתי שאני תלמידה ותיקה שלך, אני הרבה שנים לומדת ממך, אבל בעולם של ה-AI ככה אני מקפידה כל דבר שאת יוצאת איתו ללמוד ולהירשם, משתדלת להירשם ראשונה. אבל רגע לפני שנצלול לתוך העולם של AI וקראנו לסשן היום לדמיין מחדש את התפקיד שלך בעידן הזה, בעידן של Generative AI, אבל לפני זה אם תוכלי לספר לנו קצת על המסלול שלך בעולם של חדשנות, של טרנספורמציה דיגיטלית או בעזרת הטכנולוגיות, מה עשית ומה ככה ספציפית בשנה וחצי האחרונות עם ה-Generative AI, ואז נצלול לתוך איך זה משפיע על כל העולמות של הארגונים ושל הגיוס ו-HR בארגונים.
מגניב, אז קודם כל תודה רבה, זה כאילו נראה לי יחסים הדדיים, כי לא יודעת אם אתם יודעים, יודעות, יש פה יותר בנות לדעתי, אז תדבר בבנות. מורית, כל דבר שאני אומרת לה, כאילו ישר קופצת לעגלה, לא מפספסת אף פעם שום הזמנה של דברים שגם כן לא בכך חשופים החוצה, אז ככה אני מרגישה שיצרנו איזושהי שותפות אמיצה, וגם תכלס ככה שתינו עשינו גוגל אחורה וגילינו שאנחנו מחוברות מ-way-way, ככה אני מרגיש מתחילת האינטרנט, אבל לא, זה כאילו מתחילת העולם של הרשתות החברתיות.
גם ב-2006-2007 ככה,
ממש מתחלה. אז אני אגיד שבערך משם, מהרגע שהבנתי שכל העולם של האינטרנט משתנה ונכנסות ככה פלטפורמות חדשות של רשתות חברתיות, אני כבר אז הבנתי שהולך להיות כאן משהו הרבה יותר גדול מרק כלי תקשורת. הייתה תקופה, דקה לפני שנהייתי עצמאית, שעבדתי בדמרקר, בפיתוח העסקי, והיה שם כל הזמן באז סביב כנסים כמו דאבוס, שזה הכנס עם כאילו ההסתכלות על הכלכלה ועל השינוי הגדול והמשמעותי ביותר בעולם, ומלקרוא המון מידע ולהיות מחוברת לזה, בעיקר גם כי עבדתי אז בדה מרקר וזה היה חלק מהתפקיד שלי. כבר אז היה לי ככה איזשהו מכשוף באף שהבנתי שזה הולך להיות הרבה יותר גדול מרק כלי תקשורת, והתחלתי להגדיר את עצמי כחוקרת עצמאית שבעצם מנסה להבין איך העולם שלנו משתנה באמצעות הטכנולוגיות והדיגיטציה, איך אנשים משתנים, אחר כך איך זה משפיע על עסקים, ואז איזה טכנולוגיות יכולות להיות מעניינות. ואני חושבת שזה היה השנים הרומנטיות שכולנו חשבנו שכל הדברים האלה הם ככה רק יעשו לנו נעים בגב, ושפייסבוק וטוויטר נולדו בשביל להציל את העולם ולחבר אותנו. קצת התפכחנו מאז והבנו שטכנולוגיה באה עם המון דברים טובים, אני לא אגיד שלא, עובדתית אנחנו כולנו כאן, אז זה ברור שזה עושה המון דברים טובים, אבל האנושות גם כן מצליחה להכניס לזה דברים רעים, וזה לא רק מביא את הטוב, זה גם מביא את הרע. ואז בעצם יצאתי למסע שהחלק הגדול שלו היה לחקור. התחלתי לנסוע בעולם לכנסים ואירועים משמעותיים, לא כמו דאבוס, כי לדאבוס צריך מין הזמנה אישית כזאת, משהו כזה פנסי שמנסי בסגנון עופרה שטראוס, ואני עוד לא שם,
חכי, זה עוד יגיע, עוד יגיע.
אבל נסעתי לכל מיני אירועים וסשנים ומסגרות לימוד בעולם, והחלטתי להעתיק איזושהי שיטה שראיתי שיש אותה בעולם, שאני יודעת שגם מורית מאוד דוגלת בה, של לא להשאיר שום דבר קרוב לחזה. ישראלים הרבה פעמים, אני כאן מדברת בהכללה, בדרך כלל לא אוהבת, אבל יש מין הרגשה כזאת שכאילו המידע צריך להיות קרוב אלינו, ושזה אם זה לא קרוב אלינו אז אנחנו מאבדים איזשהו כוח, ואני הבנתי שזה בדיוק ההפך,
לגמרי.
שצריך להיות בתפיסה של sharing. בזמנו עקבתי אחרי כל מיני אנשים כמו בריאן סוליס וסט גודין ומין שמות כאלה שהיו שמות האינטרנט של איפשהו,
שיווק, בעולם השיווק, כן.
כן, עולם שיווק, הביזנס, טרנספורמציה, כל מה שקשור לעולם של אימוץ של טכנולוגיות, והבנתי שצריך לשתף. ואז בעצם בניתי נוכחויות, היה לי נוכחות מאוד חזקה בפייסבוק ובטוויטר וקצת בלינקדאין, ובניתי את הבלוג שלי בעצם שהוא מרכז השיתוף שלי, ואז אני חושבת שבזכות זה ששיתפתי הרבה, נהיה לי מותג, ופתאום הבנתי שאתה יכול מצד אחד לשווק את עצמך כמו המותגים הגדולים, ומצד שני היום בן אדם בודד, אם הוא יודע באופן קונסיסטנטי לייצר ערך אמיתי ולייצר תוכן כל הזמן, וללמוד לשתף, ואז זה מכריח כל הזמן גם ללמוד,
נכון.
אז יוצרים בעצם אימפקט ואיזשהו מגנט. ואת הדבר הזה פיתחתי לאורך שנים, ויצרתי ממנו כמובן מוצרים שגם אני מוכרת אותם. המוצר המרכזי שלי הוא ייעוץ לחברות גדולות של איך בעצם הן יכולות להשתנות בקצב של השינוי, ואיך הן יכולות לאמץ טכנולוגיות ותפיסה דיגיטלית נכונה שגם מאזנת בין הטוב והרע.
אני חושבת על התקופה שאת מתארת, ובאמת, ובגלל שאנחנו פעלנו, נקרא לזה, במקביל באותן שנים, אז את מה שאת עשית עם ארגונים, כאילו בהסתכלות האסטרטגית על כל הארגון, אני מרגישה שאני מאוד ממוקדת בעולם של הגיוס, גם
כן.
על הכניסה של המדיה החברתית, ונכנסתי רגע ככה תוך כדי ההצגה העצמית שלך כדי לשאול על החיבור שלך ב-Generative AI, כי לעומת נגיד לינקדאין שלקח, אני יודעת מה, לפחות 5 שנים עד שהוא נכנס, או גם פייסבוק, כאילו לקח שנים עד שהארגונים נכנסו והעמיקו, פתאום בא ג'ן איי שכאילו עושה איזה, יודעת מה, קראתי על סטרואידים או כל מיני מונחים, כאילו זה הרי הרבה 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 יותר מהר ההטמעה, ההשפעה שלו, איך את
זה מעניין
נכנסת
מה
לתוך
שאת
העולמות
אומרת,
האלה?
זה מעניין מה שאת אומרת, כי יש איזשהו משפט שאני ככה משתמשת בו הרבה פעמים בהרצאות שלי, של ה-Business Insider, זאת מדיה נורא חשובה בארצות הברית, שמדברת על טכנולוגיה, פוליטיקה, חדשנות וכולי, היום לדעתי בבעלות של אקסל שפרינגר, אבל זה אחד הפאבלישרים הכי משמעותיים בארצות הברית. זה מנוי, זה עולה איזה $2,000 לחודש, לשנה, ככה רק לאנשים שמסוגלים לצרוך מידע שהוא סופר משמעותי. והיה להם משפט שהוא משפט מדהים בסוף 2017, שהם אמרו שבעשור האחרון ההתפתחות הטכנולוגית הייתה מהירה יותר ב-100 השנים שקדמו לעשור האחרון, והם הוסיפו לזה עוד נתון שבחמש השנים הקרובות זה רק יהיה עוד יותר, זה יהיה באקספוננציאל, אקספוננציאל זה לא רק קורונה, זה גם מקומות אחרים, ואז בדיוק נופלים חמש שנים אחרי לסוף 2022 ש-GPT נכנס לחיים שלנו, ופתאום אנחנו רואים את ה-GPT,
את המהירות הזאת, נכון.
כן. ואני חושבת שהיום כשמדברים על הכניסה של הטכנולוגיה הזאת של Generative AI, זה אחד הדברים היותר משמעותיים, המהירות של הדברים, שמציף אותנו נורא מהר. אגב, חייבת להגיד לכם שאני קצת בשוק, כי אני תמיד דיברתי לסוג מסוים של קהלים, ומאז שאני ככה ביתר סט מדברת על ג'נרטיב AI, פתאום נפתח כאילו הצמצם, וכמות הפניות שאני מקבלת מקהלים שאני בכלל לא מכירה ולא נמצאת איתם באינטראקציה, היא מטורפת, כי זה באמת נוגע בכולם ומשפיע על כולם, ואני חושבת שזאת נקודת הבדל מאוד מאוד משמעותית מכל ההתפתחות הטכנולוגית שאמרת. אגב, מורית, חייבים גם להגיד שהסיבה שכולנו כל כך ממהרים לגעת ב-GPT, שם קוד Generative AI, זה גם כי עברנו את כל ה-35 שנים של האינטרנט, ומתוכם ה-20 ומשהו שנים של הסושיאל מדיה, שהתרגלנו יש לנו את מכשיר המובייל ביד, התרגלנו לדיגיטל, אנחנו עם קצת יותר אמון בעצמנו לגבי מה אנחנו יכולים לעשות, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון, זאת אומרת, זה אחד מפתח את השני ואחד מקפיץ את השני. זה לא
זאת
סטנד
אומרת,
אלון.
זה היחסי גומלין שקורים בין זה לזה, ולא לא בפני עצמו, כי גם מבחינת, את יודעת, כשנכנס בזמנו לינקדאין, הייתי בהרצאה, בהתחלה, כשרק לימדתי להסביר מה זה לינקדאין, מה זה פייסבוק, אז אמרתי להם, תראו, פעם היה רק לוחות דרושים, היום יש המון ערוצים שאפשר לפרסם בהם. עכשיו, כאילו, את עוד לא גומרת ללמד כלי אחד, כבר יצאו עוד 10 GPTs חדשים בתוך כאילו, את לא, אי אפשר כבר באמת ללמד, חוץ מה, כלים ג'נריים כאלה יותר GPT, אבל בתוכו יש תתי כלים, כאילו יש כל כך הרבה אופציות, ויש כל כך הרבה...
אז לא נכון שאי אפשר ללמד, אפשר ללמד שני דברים משמעותיים. הראשון זה את המהות ואת התועלת ברעיון של
כן.
הג'נרטיביה, והשני זה באיך לחפש את הכלים שמתאימים לך. כי גם היום לצורך העניין באפסטור של גוגל ואפל, 90% ויותר מהאפליקציות הם גוסט, אנחנו ניגשים לאפליקציות שאנחנו מחפשים באופן פרואקטיבי ויודעים שהן יכולות לייצר לנו איזושהי תועלת בחיים.
זאת אומרת, גם בתוך הרעש הזה יש שם פתרונות שהם מדויקים.
ואני חושבת ש...
אז בואי נשאל רגע ככה, נחזור למקום האסטרטגי, כשאת מסתכלת על הכניסה של כל הכלים האלה, וכמו שאמרת, את נוגעת בהרבה יותר, יצא לך בחודשים האחרונים, לא הצגת את זה ככה, אבל אני אגיד בתור תלמידה, שאת מלמדת קורסים על הכלים השונים, גם על צ'אט GPT ומידג'רני, והכלים היותר, נקרא לזה, המובילים, ואת גם מלמדת, כמו שאמרת עכשיו, איך בכלל לגשת ולהשתמש, ואנחנו נצרף אחר כך את הקישור גם לסדנאות, ואני ממליצה בחום חום חום, באמת גם על הסדנאות השונות שזוהר מלמדת ומדגימה, ובאמת כך עוזרת להרגיש את זה, ואני רוצה לשאול דווקא מהחשיפה שלך לארגונים ולתעשיות השונות, איך את רואה את התפקידים שמשתנים, כי לא כל תפקיד משתנה אותו דבר. אנחנו פה בשיחה עם קהילת הגיוס, אני אגיד רגע בסוגריים למה לי זה כל כך בוער, כי אני חושבת שהכלים נוגעים בנו פעמיים, נוגעים בנו גם כנשות מקצוע שכל אחת מאיתנו, נשות אנשי מקצוע שכל אחת מאיתנו צריכה ביום יום שלה לבנות טיפה אחרת את התפקיד, או להשתמש בכלים, או כלים שכבר משתמשים בהם, נכנסים אליהם חלקים שנשענים על ג'ן AI, ומהצד השני, הקהל שאנחנו מגייסים,
בעצם התפקידים משתנים, ואז צריך להגדיר מחדש את התפקיד ולחפש אנשים טיפה אחרים, או לעשות אפסקילינג וריסקילינג לאנשים בתוך הארגון. אז אני רוצה לשאול מהראייה שלך, איך את רואה את התפקידים שמשתנים? איזה תפקידים הראשונים, איזה תעשיות כבר נראות אחרת ואיזה ככה יותר מאחור?
אז אני אגיד כמה דברים. אחד, זה אפילו לא מה שאני אומרת, יש לנו מזל גדול שיש כל מיני חברות גדולות בעולם שחוקרות את השאלות האלה וככה מציפות מידע ושווה להיות ערניים לזה. אז גם גרטנר וגם מקינזי שחררו בכמה חודשים האחרונים מחקרים נורא נורא משמעותיים, שהם הראו לא בצד של הגיוס ולא בצד של העובדים, אבל הם הראו באיזה מקומות בעצם ג'נרטיב AI נוגע קודם כל בארגון, והם עשו מין חלוקה כזאת, גרטנר עשו מין פירמידה כזאת, אם תרצו אני אשלח לכם אותה אחר כך,
מאוד נשמח.
שמראים כאילו מה נמצא בקו ראשון לשינוי, ואחר כך באיזה שלבים זה נוגע בעוד חלקים של העסק, וזה קצת תואם את קצב ההתפתחות של הטכנולוגיה, הם הראו שדבר ראשון זה נוגע בכל העולם המרקטיאלי והקריאיטיבי ומדיה ותוכן ודיזיין, כי גם אלה הכלים שמתפתחים הרבה יותר מהר, וגם זה אולי יותר טבעי לעולם של המרקטינג מיד להשתמש בכלים האלה. אני נוסעת הרבה שנים לפסטיבל הקריאיטיב בקאן, וחד משמעי אני חושבת שהשנה ביוני הכנס יהיה כל כולו AI, זה יהיה השם קוד של הכנס, זה יהיה כאן ליונס AI 2024, ככה אני חושבת שיקראו לכנס בפועל. ויש מחקרים יותר מעמיקים של מקינזי שגם אני אשלח לכם, שהם ממש הלכו באמצע שנה שעברה ופירקו את זה ועשו drill down לתעשיות, והם הראו ממש בהתפלגות של תעשיות באיזה תעשייה זה נוגע ואיך ומה יהיו הדברים המיידיים. אז הדברים המיידיים כמעט תמיד הם marketing and sales, שזה בעצם התפקידים שאתם צריכות להסתכל עליהם בארגונים, אבל אחר כך הם הלכו קומה אחת ממתחת ואמרו שזה ייגע גם ב-operation וגם ב-R&D. זאת אומרת, יש אזורים שהם מאוד מאוד נמצאים בשורה ראשונה או דקה לפני שורה ראשונה, שזה התפקידים שיושפעו הכי הרבה. אבל לפני זה אני אגיד מורית על מה שאמרת, שזה יותר חשוב. בעיניי, אתה לא יכול ללמד אם אתה לא בעצמך לומד ויודע. זאת אומרת, התפקיד שלכם כאנשים שמסתכלים בעצם על המשאב האנושי ועל פונקציית השינוי שלו והכלים והשיטות והתהליכים שנצטרך לעשות לאור זה שהטכנולוגיה משתנה מהר, זה מחייב המציאות שגם אתם תחזיקו בידע הזה. אז אני אספר לכם כאנקדוטה שאמרתי שזה נוגע בכל מיני קהלים. יש לי חבר מאוד טוב, אחד המייסדים של רייזה, והוא יזם בסוף שבוע הבא כנס יחד עם חבר מאוד טוב שלו שמתעסק במנהיגות בחינוך, והם רצו לכנס הזה שאני אבוא ואני ארצה להם על איך בעצם ג'נרטיב AI משפיע על עולם החינוך ואיך בעצם הם צריכים לקחת את הדבר הזה ולהשתמש בו. אז אני עושה הרצאה ומין סשן כזה של סדנה, ואז חיפשנו את הבריף ביחד, והם ניסו כל הזמן לברר על קהל היעד שלהם, על התלמיד המשתנה ועל התלמידים והצרכים החדשים שלהם, ואמרתי להם כפרפרזה למה שאני אומרת לכם עכשיו, שבעיניי זה לא הבריף, הם צריכים להיות בנקודת מבט שאומרת איך הם ממציאים את עצמם מחדש, איך הם הופכים להיות לתלמיד נצחי, ורק אחר כך לחשוב איך זה משפיע על התלמידים שלהם, לא משנה כרגע אם זה סטודנטים או תלמידים ביסודי או תיכון. בעצם המחשתי להם את זה ואמרתי להם, אתם מתעסקים ב-B2C ובעיניי אתם קודם כל ב-B2B ואז 2C, זאת הדרך שאני מסתכלת על זה.
שבעצם מה שאת אומרת זה, אם אנחנו לא נצליח להשתנות בעצמנו, לא נוכל להבין איך הארגון עצמו משתנה, איך התפקידים עצמם משתנים, אם אני מבינה אותך נכון. את אומרת, כאילו, אם אני לא אדע, אכיר את הכלים, אבין איך הם משנים, אתנסה, אראה איך התפקיד שלי בעצם משתנה, אז מחר שיבוא המנהל ויגיד לי, התפקיד שלנו קצת משתנה, אני לא אדע להרגיש את זה, או להבין את המשמעות העמוקה באמת של ההשפעה של הכלים האלה?
כן, ויותר מזה, אני אגיד משהו קצת פרובוקטיבי, בכוונה אני עושה מזה פרובוקציה. בעיניי זה נורא מטופש כל הזמן להגיד, זה מאיים עליי, זה יחליף אותי, טכנולוגיה תחליף אותי, כל ה... למה זה מטופש? כי קודם כל, היסטורית, כל פעם שנכנסת טכנולוגיה חדשה לחיים שלנו, היא
צריך
משנה
יותר
דברים.
אנשים, נכון.
היא משנה דברים, ואין מה לעשות. כל דבר שהופך להיות ל... אפשר להפוך אותו לאוטומציה, מן הסתם ארגונים רוצים בשנים של
וגם
התייעלות
ראוי, כן.
כן, לעשות efficiency, efficiency, אז efficiency עושים עם טכנולוגיה. הפרובוקציה היא לא סתם, אין לנו שליטה על זה, על מה יש לנו שליטה? עלינו, אוקיי? אז אני חושבת שבעתיד הלא כל כך רחוק ימדדו אנשים ואת היכולות שלהם לפי ה-new skill set שלהם ולפי ה-capability שלהם, וכמו שהיום נותנים נקודות זכות לאנשים על זה שהם דיגיטליים ויודעים, הם מאוד סאבי באינטרנט ויודעים להתמצא ולהביא מידע נורא נורא בקלות ולהגיע לכל מיני רעיונות באמצעות כל הדמוקרטיזציה הזאת שיש של הכלים שחווינו אותה לאורך כל ה-35 שנים של האינטרנט, אני חושבת שהמדד של העובד יהיה בשנים הקרובות מאוד 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 תלוי בכמה הוא קפץ לשלולית הזאת או לים הסוער הזה, תלוי הדימוי שאתם בוחרים. מבחינתי זו שלולית, כי זה בסך הכל לדעת לעשות את הקפיצה הקלה הזאת ולהתחיל לשחות בזה. ים סוער זה לכל אלה שמאוימים. ואז השאלה היא לא תהיה השאלה הזאת.
אני חייבת להגיד שאני פחות שומעת, כאילו מתוך ההתנגדויות נגיד שאת מדברת עליהן, כן, הפחד מלהתנסות והפחד שיחליפו אותי, אני פחות שומעת חשש שיחליפו אותי, בסדר? אני צודקת שזה עולה מדי פעם, אז מה יישאר לי לעשות, כן? יש כאלה ששואלים את זה, אבל...
אבל בואי, שיא הרצינות, עכשיו מדברים על סורה של OpenAI, שנייה אחרי זה כל ממטרת המידע בתקשורת, הנה הלך על הוליווד, אין יותר שחקנים, אין יותר במאים, אין יותר תסריטאים, כי פתאום בשני קליקים איזה מגה טכנולוג יכול ליצור סרט ברמת הוליווד. זה כאילו, זה נורא מתבקש בעולם קיצוני שאלו תהיינה אמירות, אבל בעיניי אין על זה שליטה, הטכנולוגיה כאן. והשליטה היחידה שיש לנו זה עלינו ועל מה שאנחנו יודעים ויכולים
אני
לעשות.
איתך, אני אומרת אני איתך, אני חושבת שהפחד שהוא לחלוטין קיים ואת צודקת ב-100% שהוא קיים, הפחד הוא באמת מהמקום הזה של ההתנסות, של ה... אני בכזה עומס, וההזמנה דרך אגב פתוחה לפתוח את המיקרופון או לכתוב לנו בצ'אט אם אתם רוצים ככה להתייחס לשיחה הזאת, כי זה יותר ניחוש שלי ממה שאני פוגשת. אני שומעת יותר באמת את העומס המאוד גדול ואת השאלה איך אני מתחילה לשחק עם זה או מה אני יכולה לעשות עם זה, ואז כאילו אתה יודע תמיד להתנסות במשהו לוקח לך זמן עד שזה הופך להיות יעיל, וגם קראנו
כן, אבל אני אגיד לך מה אני חושבת שהדבר היית ממליצה איזה כלי למגייסות. אני פחות יודעת כלים למגייסות, אבל אני מבטיחה לחשוב על זה תוך כדי השיחה. אני חייבת להגיד שבעיניי ברגע שאנחנו מגלים את רגע הקסם של מה שהטכנולוגיה יכולה להביא לחיים שלנו, אז זה כאילו, זה בלתי נמנע, אנחנו צוללים לדבר הזה. ונגיד, כשאני חושבת על כלים למגייסות או מגייסים, אני חושבת שיש פה גם גברים בחדר, אז נעשה איזון.
גם וגם, כן.
כן, אז אני חושבת שזה פחות הכלים ויותר הגישה. נגיד אחד הדברים שאני מרגישה זה שהיום אנחנו יכולים להשתמש בכל המידע, בכל קורות החיים שאנחנו מקבלים, ולנסות נגיד לברר עם קלוד או עם צ'אט ג'י-פי-טי את הסנטימנט של מי שכתב את קורות החיים, ודרך זה לגלות את השכבות הלא כתובות בתוך הקורות חיים, שזה בעיניי נורא משמעותי, עצם זה שאנחנו יכולים להוציא את ה... את הניואנסים האלה של האם לבן אדם הזה בקריאה ראשונה יש קווי אופי אמפתיים, מכילים, גמישים, כל מיני יכולות רכות כאלה היום שאני מניחה שאתם נורא מתעסקים בהם, ופתאום אנחנו יכולים לשאוב את זה בעצם מהמידע ולנתח את זה ביחד עם הכלים.
שזה, את יודעת, המורכבות היא שחלק מהכלים, שיש היום כלים שכותבים קורות חיים, ואז את יכולה להגיד, תנסח לי קורות חיים שישמעו מאוד אמפתיים, ואת רואה את האמפתיה של הכלי, ולא בהכרח את
אז
האמפתיה של הבן אדם.
יש כלים שאפשר להעתיק את כל הקורות חיים ולשים את זה בתוך הכלי ולמדוד כמה נכתב עם ג'נרטיב AI, זה גם זה אופציה, כאילו לעשות לזה טיפה, לאכוף את זה דרך זה, אבל אני חושבת שמי שכותב את קורות החיים ביחד עם כלי הג'נרטיב AI, מעצם הפעולה הזאת מראה על סוג של חוכמה, כי הוא מראה שהוא משתמש ב...
יודע לעבוד עם הכלים, זה
ביכולות
נכון.
הטכנולוגיות, והוא מרוויח מבחינתי את נקודות הזכות של לעבוד נכון עם כלים בעולם מתפתח.
אז אני רוצה רגע לחבר את מה שכתבו עדית וחוגלה והשאלות של לודמילה ואבנר, וככה לקחת אותנו למקום שאמרנו שאנחנו רוצות לדבר על איך לדמיין מחדש התפקיד שלנו, וככה להסתכל מחדש על התפקיד של מגייסת מגייס. עדי כותבת שהשיח ככה של הפחד מהתפקיד שמשתנה היה יותר בהתחלה, והיום מבינים שצריכים לתעל את התפקיד. חוגלה מוסיפה שהיא מודאגת מאינסוף הכלים, ושיש איזו היסטריה קלה לגבי איך, מה אני לומדת קודם ואיך אני מאמצת את הכלים, בדיוק בעומס הגדול שגם ככה יש. והיא גם אומרת שהיא חברה בקבוצות שהיא רואה אנשים שהם במקום הרבה יותר מתקדם, ואז יודעת, לפעמים זה מפחיד בכלל להתחיל כשכולם כבר איפשהו כאילו רצו נורא נורא מהר קדימה. אז כשאנחנו שואלים את עצמנו איך בכלל להתחיל ואיך לשלב AI בעולם של משאבי אנוש וגיוס, ויש הרבה חופף דרך אגב לעולם השיווק שדיברת קודם, על הכתיבה של תוכן ויצירה של תוכן וכתיבה למועמדים ותקשורת עם מועמדים כסוג של לקוחות שאנחנו מנסים למשוך אותם, בסדר? אני אקח את העולם השיווק והמחירות, מאוד דומה לעולם הגיוס בפנייה ובגיוס של עובדים. אז ככה, מה את היית מציעה למגייסות, מגייסים לעשות ככה כשאנחנו בוחנים את התפקיד שלנו, מאיפה להתחיל? לדמיין מחדש את התפקיד שלי בתוך העולמות, באימפקט של העולמות האלה.
אז קודם כל אני חושבת שהדבר הראשון זה להתקרב, אני קוראת לזה להתקרב לשמש, כי יש סיבה שאני התחלתי את הקורס הזה שאני עושה, כי אני פתאום הבנתי שאם אני לא ארגיש אנשים, ואם אני לא אשמע את השאלות שלהם, ולא אבין איפה הם נתקלים בבעיות, ומה בעצם גורם להם להיכנס ומה לא, זה יישאר נורא נורא אקדמי. ויש את חברת הביטוח למונייד, אבל פועלת בעולם, והם סיפרו פעם, הם סיפרו פעם משהו נורא נורא יפה שמאז ככה נחקק לי בראש, שאפשר לבדוק אפליקציות כמו למונייד בכל מיני כלים אינטרנטיים וכולי, אבל הם הכי אוהבים לעשות סטארבקס טסט. הם יורדים לסטארבקס עם האפליקציה, נותנים לאנשים להשתמש באפליקציה ורואים איך אנשים מגיבים לזה, וככה הם יודעים עובד או לא עובד, או איך צריך לפתח את זה יותר קדימה. ומהרגע שהתחלתי לעשות את הקורס הזה, פתאום הבנתי הרבה יותר צרכים של אנשים. אז אני אגיד לכם, כאילו, אני שוקלת לפתוח קורס באיך עושים סיסמאות בכלים דיגיטליים, כי המקום הראשון שכולם נכשלים בו, זה בסיסמאות שלהם ל-ChatGPT ול-Midjourney וכל הכלים האלה, זה פשוט מצחיק. חוסר סדר שיש לאנשים בחיים שלהם בפרטים הקטנים האלה, שפשוט מכשיל אותם עוד לפני שבכלל הם נכנסו לפלטפורמות. אז אני אומרת את זה בטיפה ציניות, אבל תדעו שזה אחד הדברים הראשונים, זה להפוך להיות לטיפה יותר מסודרים כשעובדים בתוך הפלטפורמות הדיגיטליות, וכן לנהל בצורה מסודרת סיסמאות לכל הכלים שאתם עובדים, כי זה עשוי להיות מבלבל. פתאום כל אחד מאיתנו פותח מין קוקפיט כזה של מלא 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 כלים, ואנחנו צריכים לזכור המון דברים. אבל
בעצם את אומרת, כשאת מתארת את התהליך הזה רגע ברמה האישית, כן, נגיד להבין את הסיסמאות, את אומרת, ההתחלה שלי כמגייסת זה קודם כל לראות שאני מבינה איך עובדים עם הכלים. אני חוזרת לזה כי דיברת על זה קודם, את אומרת קודם כל תראו שאתם מתנסים ואתם יודעים בכלל לעבוד עם הכלים האלה, גם אם נדמה לי שאני נורא מאחור, זה עדיין מספיק מוקדם בשביל להיכנס, כאילו, אל תיבהלו מזה שכמו שחוגלה אומרת שהיא רואה אנשים אחרים במקום יותר מתקדם, כי אין אי אפשר לקפוץ על השלב הזה, זה...
קודם כל, אני לא חושבת שיש דבר כזה יותר מתקדם ופחות מתקדם, אני חושבת שבכל אחד זה מאוד אינדיבידואלי לצרכים שלו, וזה פחות חשוב להיות בתחרות עם כולם. מה שחשוב בשלב הראשון זה להיכנס לזה, לבחור כלי אחד. אני אישית בחרתי את ChatGPT, כי אני חושבת שהוא פשוט הכי רחב והכי ישיר והכי מעניין, אבל כמובן שיש עוד הרבה לוויינים ליד שאני כל הזמן מתנסה בהם, ובמקום לרדוף אחרי כל חודש נכנסים איזה 1,000 כלים לפחות חדשים, אז במקום לרדוף אחרי כל הווייב המטורף הזה, צריך להתעמק בכמה כלים וללמוד אותם לעומק, כי גם הם עצמם כל הזמן משתנים ומוסיפים עוד ערך ועוד תועלת. זה מאוד 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 נכון להידבק ל2-3 פלטפורמות, ולנסות קודם כל לעשות רומנטיקה עם הטכנולוגיה, לא לפחד ממנה, לעשות איזשהו פרוטוקול פעולה של לזכור את הסיסמאות כמו שאמרתי, להבין בעצם את הממשק משתמש, ואחר כך לא להיות בקקפוניה הזאת כל הזמן של להכיר כל פיצ'ר וכל דבר, אלא כל הזמן לחפש בתוך הפלטפורמה איך זה בעצם נפגש עם הפרויקטים האמיתיים שלכם. זה ממש נקודת הבסיס, זה אחרי שאתם צוללים לתוך הדבר הזה, אף פעם לא לעשות את זה סתם ככה כאיזשהו סיידקיק, אלא מהרגע הראשון שאתם משתמשים בכלים, תשימו את זה במשימות האמיתיות שלכם. ואז אתם תמצאו את עצמכם באופן טבעי, מחפשים את הפתרונות בתוך הפלטפורמות לצרכים הספציפיים שלכם. וברגע שזה ייצר ערך מאוד גדול, בעיניי יש שני אזורי ערך מדהימים שזה מייצר. אחד, זה אם עובדים עם הכלים האלה נכון, וזה אם, כי יש איזשהו learning curve, יש איזושהי עקומת למידה, אבל אם עובדים איתם נכון, זה מייצר מגה פרודוקטיביות בעבודה. בעצם מהמשאב שלכם אתם יכולים לעשות יותר. אני מרגישה כמו 4 אנשים, לא כמו בן אדם אחד. אני משתמש בפלטפורמות האלה, וכל הזמן זה רק נהיה יותר ויותר מועיל. והדבר השני, זה עוזר לנו להיות הרבה יותר קריאטיביים והרבה יותר יצירתיים. זאת אומרת, אנחנו יכולים להכניס את זה לתהליכי חשיבה שלנו, יצירתיות, ואין מה לעשות, אנחנו מתפתחים מעצם זה שאנחנו יותר יצירתיים.
אז אני רוצה רגע להוסיף זוהר לדברים שאת אומרת, אני אקרא לזה לכלים הג'נריים, כן, ChatGPT או Midjourney, שהם נותנים את אותו מענה לכל התעשיות. אני רוצה להגיד שאת אותו דבר הייתי מוסיפה לתלמדו את הכלים שהם יהודיים לעולם הגיוס, או אפילו את התחומים שקיימים, כי היום כבר מתפתחים כלים שהם יהודיים לעולם הגיוס מחוץ לפלטפורמות, וחשוב להכיר אותם, גם כלים של סורסינג של איתור מועמדים, גם כלים של סינון של מיון מועמדים, גם כלים של תקשורת, של צ'אט וליווי של המועמדים לאורך התהליך, כלים שעוזרים לקליטה, כלומר לאורך תהליך הגיוס יש ממש, נקרא לזה סקשנס נפרדים, ויש כלים שנשענים על העולמות של AI ושל ג'נרטיב AI, שחשוב לך להבין שהם קיימים, כי אני רואה פער מאוד מאוד גדול בין האימוץ של כלים בישראל לבין האימוץ של כלים בעולם. אני אומרת, אם את מגייסת ואת לא יודעת שיש צ'טבוטים שהם יהודיים לגיוס שקיימים ויכולים לנהל לך את התקשורת עם מועמדים, אז את בפער מאוד גדול על מה קיים לך בהתייעלות. כלומר, ההתייעלות היא לא רק אישית שלי, אלא ההתייעלות בכלל, בניהול של התהליך.
אז זאת הבחנה מאוד חשובה מה שאמרת עכשיו. בעצם כשאני מחלקת את כל האיקוסיסטם הזה, יש את כל העולם של האנד יוזרס, שזה כל אחד מאיתנו משתמש ב... ג'מיני, קלוד, GPT, מידג'רני וכולי. יש את כל חברות הטכנולוגיה, שבמין ריצת אמו כזאת, ש-OpenAI ומייקרוסופט פתחו פער על כולם. ואגב, עוד שנייה, בין אם נרצה ובין אם לא נרצה, יהיה לנו אמבדד בתוך הכלים של גוגל, ובתוך הכלים של מייקרוסופט, ובתוך הכלים של פייסבוק, ג'נרטיב AI, מתוקף הריצה הזאת של כל החברות הטכנולוגיה. ויש עולם שלם, של סטארט-אפים בישראל שהוא מטורף, אוקיי? אבל
ישראל
אם
ובעולם,
כדאי,
נכון? יש גם
אבל
פתרונות
מה שחשוב
בעולם.
להגיד זה שיש הרבה בישראל
לגמרי, גם ב-HR-Tech, לגמרי.
שיוצרים ממש ערך מוסף מאוד 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 ספציפי, עם מומחיות מאוד ספציפית שנשענת על Generative AI. אני היום מכירה יותר מ-350 סטארט-אפים שעוסקים ברמה כזו או אחרת בפלטפורמות שהם בנו על בסיס ה-Generative AI, ועצם האימוץ של הפלטפורמות האלה לאתגרים של החברות שאתם או עובדים בהן או עובדים איתן הוא מדהים, כי הרבה פעמים זה ממש חדשנות למחר בבוקר, זה נמצא ככה מתחת לאף שלנו, בעצם זה שנעשה ריץ' לסטארט-אפים האלה ונעשה אינטגרציה ליכולות שלהם, אנחנו יכולים לייצר אקסלרציה מדהימה גם של הפרודוקטיביות וגם של החדשנות. רק
זוהר,
חשוב
מורן,
להוסיף,
סליחה, קטעתי אותך, סליחה.
חשוב לי רק להוסיף עוד דבר אחד קטן, אנחנו אומרים GPT גנרי, זה לא כל כך נכון, אוקיי? כי שימו לב לאיזושהי מגמה שתתפתח יותר ויותר ב-2024 וקדימה, מייקרוסופט אפילו ככה הוציאו את זה כאמירה, והיום מייקרוסופט זה מין הפוסטר בוי של עולם הג'נרטיב AI, בגלל שהם השקיעו ב-Open AI איזה 12 מיליארד דולר, הם באים ואומרים שבעצם יש את מודלי השפה הגדולים, ה-Large Language Models, קלוד, GPT, דלי, מידג'רני וכו', ויש יותר ויותר מודלי שפה קטנים, שבעצם קמים על המודלים הגדולים, והם מודלי מומחיות, שהם יכולים לעשות משהו נורא 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 ספציפי ולא גנרי. אז מצד אחד זה חברות כמו סטארט-אפים שמפתחים את המודלים האלה מחוץ לפלטפורמות, אבל גם בתוך הפלטפורמות עצמם, לצורך העניין בתוך GPT, יש עולם שלם שקוראים לו GPTs, שזה כמו מין אדונים, כמו מין אפליקציות שנמצאות בתוך הפלטפורמה, ובהם יש בעצם תכונות ויכולות שהן ספציפיות לעולם תוכן מאוד מאוד צר ומובחן. ואני מניחה שבעולם הזה של ה-GPTs או כל המודלים הקטנים, יש הרבה מאוד עבודה על עולמות התוכן של ה-HR, שאתם יכולים לחפש אותם ולייצר מהם ערך מאוד 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 גדול.
אני
לצורך
מסכימה
העניין,
איתך.
אין פלטפורמה שאני עוברת בה שאני לא רואה GPT מיוחד לקריאת קורות חיים או לכתיבת קורות חיים, זה מה שלכד את העין שלי, אבל אני
מה
מניחה
שאני ראיתי בהתחלה הם יותר מיועדים למגייסות, אבל למועמדים, לאנשים שמחפשים עבודה, ראיתי יותר GPTs שנוצרו, אבל יכול להיות שיש עוד שלא ראיתי. אני אענה רגע לרותי שאנחנו לא נכנס, בכוונה אנחנו לא נכנסות, גם כי זאת לא המומחיות של זוהר, וגם כי חלק ממה שרצינו לתת זה לא את איזה כלי כדאי לאמץ שקשור לגיוס, יש מאות כלים, באמת שיש מאות, חלקם אפילו סטארט-אפים ישראלים כמו שזוהר אמרה, ואפשר להציג את הכלים עצמם, אבל אנחנו לא נגמור, לא נצליח בשעה לגמור את כל הכלים שזמינים. אני חושבת שהשיחה מבחינתנו כרגע היא בכלל להסתכל על התפקיד שלנו, ולהבין איך אנחנו ניגשות לתוך כל העולם הזה של ג'ן איי, ומורן שאלה שאלה שאני חושבת שיכולה מאוד להמחיש את זה, זוהר, אם את יכולה לספר על דוגמה של משהו שעשית עם צ'אט ג'י פי טי, או איזשהו תהליך שעזר לך להיות יותר אפקטיבי, דווקא לי יש את מה שאני ראיתי מקרוב על הפעילות שעשית עם הקבוצה, אז מעניין ככה אם זה או דוגמה אחרת, שאת יכולה לספר ממש איפה השתמשת בכלים כדי לייעל, איך להפוך אותך לארבע זוהר ולא אחת בניצול של הזמן.
אז תן אני אענה טיפה לגבי, כמישהו כתב כאן, כלים לברכות, מצגות ותרגומים וכו'.
לא, היא כתבה שזה מה שהיא עושה, שהיא מכינה עם זה ברכות בנקודות.
רק זיבזבתי, אבל אני אגיד שאחד, כמו שמורית אמרה, יש באמת המון 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 כלים, אני תמיד מאמינה, ואגב אני מאמינה בזה בדיגיטל באופן כללי, שנקודת הפתיחה תמיד צריכה להיות הצורך שלנו, ואז לחפש את הכלי. אז לפני כמה שבועות, מורית הייתה בסשן שיזמתי, בעצם הבאתי 40 חברות, 45 אנשים שהיו בחדר, שניסינו לברר ביחד איך מטמיעים בינה מלאכותית ג'נרטיבית בתוך ארגון, היו שם אנשים נורא נורא חכמים, כולם דיברו, כולם שיתפו, זה היה מין סשן כזה שהוא, חלק אני דיברתי בהתחלה, ואחר כך עשינו מין סדנה כזאת וסיבוב של כולם שסיפרו מה הם לוקחים מהסשן ומה הם רוצים להגיד שחשוב להם להגיד על העולם הזה. ויצאתי מצוידת מהיום הזה עם איזה שעתיים של וידאו שאמרתי לעצמי, וגם הייתה כהבטחה לאנשים בחדר, שאני צריכה בעצם לקחת את המידע הזה ולנתח אותו ולייצר ממנו מסמך. חזרתי עם השעתיים וידאו האלה, שמעתי אותם פעמיים, את כל השעתיים בריצות בבוקר, פעם אחת ישבתי מול זה במחשב ואמרתי לעצמי, פאק, איך אני הולכת לנתח את הדבר הזה? זה כאילו, זה כל כך unstructured data שממש לא ידעתי מה לעשות עם הדבר הזה.
אני אגיד רגע בסוגריים, סליחה שאני קוטעת, אבל תדמיינו שאתם יושבים בשולחן עגול עם עובדים שהרגע קלטתם והם מספרים מה, איך היה להם התהליך, או מועמדים שאתם מראיינים. כאילו, זאת אומרת, לקחת שעתיים של הקלטה, של הרבה שיחות שהיו על איזשהו נושא, אבל היה מאוד מאוד מעורבב.
כן, זה היה הכי unstructured data שאפשר לחשוב עליו בחיים, חוץ מזה שהנושא היה generative AI, אבל בחדר, וזה אני אשמה בזה בקטע טוב, לא בקטע רע, היו אנשים עם דעות שונות, מאוד מגוונים, מארגונים גדולים ומסורתיים, כמו בנק הפועלים ותנובה וקל וכאלה, חברות טכנולוגיה גדולות, סטארט-אפים וסטארט-אפים שעוסקים ב-Generative AI, וכל מיני אנשים כמו מורית שהם בתחומים של מומחיות מאוד ספציפית, של HR, אחריות תאגידית, קהילות, זה היה נורא נורא מגוון, והגיוון הגדול הזה גרם לזה שהמידע היה מידע לא מאורגן, בקטע טוב, כאילו זה מה שרצינו שיקרה. ואז אמרתי לעצמי, איך אני מארגנת את המידע הזה? איך אני לא עכשיו צוללת לתוך הדבר הזה ומחבה, לא יודעת מה, 3 שבועות עבודה? ועלתה לי הברקה. העליתי את זה ליוטיוב בפרטי, בעצם בפורמט סגור, והצמדתי ליוטיוב כבר מזמן, מין כלי כזה, שאם תרצו אני אשלח לכם אותו, שמה שהוא עושה, הוא מתמלל את כל מה שהוא שומע בווידאו. עכשיו, לפני 2.5 שלושה, הם הכניסו עברית, עד לנקודת זמן מסוימת, זה היה באנגלית ועוד כמה שפות, ופתאום הם הכניסו לזה עברית. אז זה פשוט לקח לו איזה 4 שעות להעלות את הסרט ליוטיוב, אבל לא משנה, יוטיוב עבד, לא אני, זה היה ברקע. וכשהוא סוף סוף הסרטים עלו, זה פשוט הוציא לי את כל התמלול של הסרטים, הורדתי את כל המידע הזה למסמך וורד, והעליתי אותו לקלוד, לגרסה בכסף, אני חייבת להגיד שזה כאילו איזושהי קפיצה שחייבים לעשות, לפעמים המודל בחינם לא מייצר לנו את אותו ערך, וביקשתי ממנו להתחיל לארגן לי את המידע, אמרתי לו, תארגן לי את זה בטבלה מסוג אחד, בעצם אני נתתי לו את המתודולוגיה, ואחר כך ביקשתי ממנו לארגן לי את זה בטבלה מסוג אחר, ואז אמרתי לו, נהייתי חצופה וגרידי, אמרתי לו, עכשיו תחבר לי בין שתי הטבלאות ותעשה לי מאץ' בין ציר זמן לציר עומק, והוא עשה לי את זה. וכמובן שהייתי צריכה לקחת את המידע ולחקור את מה שקלוד נתן לי ולבדוק שהעברית היא נכונה ושהמסקנות שלו הן נכונות, אבל בגלל שהכרתי את המידע אני יכולה להגיד לכם שהוא פשוט עשה 85% מהיוטיוב והקלוד, עשו לי 85% מהעבודה, וזה קיצר לי עבודה של 2.5 שלושה ל3-4 שעות. זה הוואו מומנט, זה הפרודוקטיביות המטורפת שאפשר להשיג, אבל תשימו לב מה קרה פה. אחד, לקח לי זמן להקל את הגודל המשימה ולהנחית את זה לקרקע שאני צריכה עוזרים שיעזרו לי. יכולתי לקחת איזה סטודנט מהאוניברסיטה שהוא מומחה בלסדר מידע, אבל אז החלטתי לשלם לקלוד $20 ולחשוב על התוסף הזה שנמצא ביוטיוב, ותבינו שעצם זה שחיפשתי את הכלים שנותנים לי פתרון לבעיה, גרם לי פשוט למצוא את הכלים הנכונים, אחרת הייתי מתברברת בזה וטובעת באלפי כלים שונים, אין צורך.
שבאמת את נוגעת בנקודה נורא חשובה, כאילו אמרת קודם זה צריך להיות כלי שמחובר לצורך, אנחנו לפעמים לא אומרות לעצמנו בכלל יש לי צורך, אלא אני כאילו רק ישר מסתערת בתוך השוחות, נקרא לזה, על המטרה, ולא עוצרים להגיד, רגע, אולי יש פה כלי שיכול לעזור לי עם המשימה הזאת. זה, עצם העצירה, זה השינוי של ההרגל של מה שאנחנו רגילים לפתור, או איך שאנחנו רגילים לפתור. נגיד, רגע, אולי, כן, נוגה שיתפה פה את There's an AI for it, את האתר שמרכז את, את כל הכל, את כל או הרבה מהכלים. עצם העצירה ולראות האם יש פה כלי שיכול לעשות לי חלק מהעבודה, זה העצירה שהרבה מאיתנו בכלל לא רגילים לעשות, אנחנו רגילים לפתור בצורה מסוימת.
כן, רק דבר קטן לגבי הכלים האלה, המאגדים של כל הכלים, הם לא פחות מבלבלים מזה שאנחנו נמצאים במרחב וצריכים לחפש כלים, כי ברגע שנכנסים אליהם נהיה אפקט ויקיפדיה, שאנחנו נכנסים ל... אני תמיד נכנסת לוויקיפדיה, ואז אני מוצאת את עצמי צוללת לעוד לינק ועוד לינק ועוד לינק, ואני מרגישה כזה שאני down the rabbit hole, לא יוצאת מזה לעולם, אז צריך גם מזה להיזהר. הכי חכם זה להגדיר לעצמנו מה הצורך שלנו, ואז להבין שפתאום יש מין מגה כלים כאלה שיכולים לעזור לנו לעשות את זה, ואז אפשר להשתמש במין מאגדים כאלה, או צורך העניין כל הקבוצות שאתם עוקבים אחריהן, לשאול בקבוצות, מי מכיר כלי שהוא הכי טוב בלנתח סרטים ביוטיוב, ואז אני אצוץ לכם ואגיד לכם, יש את התוסף הזה, כדאי לכם לשים אותו, במקום שאתם עכשיו תלכו שעות ותחפשו את זה. זה בעיניי צריכם מאוד לימן את שיטת החיפוש שלנו.
שאלה, אתה לדעת מה לשאול את זה.
כן,
איך לשאול את זה? אני חושבת שהטריק כאן הוא לדעת איך לשאול את זה, כי שם את מקבלת תשובות שונות לגמרי.
נכון, מאוד נכון, תודה אלי. אני רוצה לשאול אם את רואה התנגדויות, זוהר, כאילו מחסומים שמגיעים מצד מנהלים, מצד ארגונים שלא מוכנים לתת, דיברת על 20 דולר, אז נגיד תקציב לכלים, או... שלא מוכנים בכלל שתשתמשי בכלים כי זה חושף את הארגון, מה ההתנגדויות שאת רואה שקיימות?
קודם כל ברור, ארגונים, במיוחד אם זה קורפורט, באים עם כל המגננות, כל החשודים המיידיים, אבטחת מידע, פריצת דאטה, סיכונים ואיומים וכו', לגמרי, ואגב בדיוק בנקודה הזאת ארגונים שעובדים איתי אני אומרת להם סבבה תייצרו מדיניות, זה נורא חשוב לייצר מדיניות כל עוד היא לא קובלת והיא לא גורמת לכם רק להגיד את המילה לא, כי מה שקורה אתם מכירים את האפליקציה הזאת סיקרט, הייתה מין אפליקציה שיצאה שבעצם בעיקר חבר'ה צעירים היו משתמשים בזה ואז היו עושים קצת שיימינג אחד לשני ולשמחתנו הפסיקו להשתמש בזה, אז מורית מכירה את הסיפור הזה ששמעתי שמנהלת בית ספר בתחילת הלימודים לפני כמה שנים עלתה על הבמה ואמרה לסטודנטים של התלמידים שהיו ורק אני מבקשת מכם לא להשתמש בסיקרט, מה הם עשו דקה אחרי? כולם רצו והורידו כאילו הייתה הקמפיין הכי טוב לסיקרט שאפשר לדמיין בחיים, וזה בדיוק מה שקורה, כשארגונים אומרים לעובדים שלהם לא להשתמש בצ'אט GPT שם קוד, הם הופכים להיות לפושעים ארגונים, כי הדבר הבא שהם עושים זה, הם עושים את זה מאחורי הגב של הארגון, וזה לא טוב, כאילו צריך להבין שהטכנולוגיה רצה, ואיתה העובדים, והארגון, צריך למצוא את המנגנונים, את האיזונים ואת הבלמים הנכונים של דווקא כן לאפשר את הטכנולוגיה ולא כל הזמן להגיד לא, אחרת פשוט העובדים יעשו את זה מאחורי הגב, כי זה יותר גדול מאיתנו, זה כאילו magic moment מטורף כשאתה מצליח לעשות את זה. אז אני שומעת המון 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 התנגדויות. מהצד השני, אני חייבת להגיד שמה שקורה עם הטכנולוגיה הזאת היא שהיא מסקרנת את כולם, זה לא משנה אם זה ילד בן 8 או בן אדם בן 80, אבא שלי הוא פרופסור לתיאטרון ושנים ניסיתי להסביר לו שטוויטר זה כלי מדהים בשבילו, עשיתי לו חיפושים, הוא מומחה במולייר וחיפשתי לו והראיתי לו את כל האנשים שמדברים על מולייר בעולם ואמרתי לו הנה האנשים שאתה צריך לדבר איתם אחרת בכלל לא היית מגיע אליהם, והוא אמר לי לא, זה לא בשבילי, סושיאל מדיה, אני לא רוצה להתקרב לזה, ורק יצא הצ'אט GPT, הוא פשוט נהיה כמו ילד קטן, מיד הוא חזר לילד בן 8 שלו.
גדל.
זה מדהים, כי יש בזה משהו שהוא גדול מאיתנו, בגלל שזה דיאלוגי, וזה נורא ריאקטיבי, ויש אאוטפוט מיידי, אז רגע הקסם הזה הוא כל כך חזק, שזה פשוט גורם למין וייב כזה של אנשים שרוצים להתקרב לטכנולוגיה, וזה בעיניי אחד הנכסים הגדולים של הטכנולוגיה. ההתלהבות הזאת היא all over, ושזה מעניין את כולם, וזה הרכיב שצריך להשתמש בו בשביל להטמיע את זה בתוך ארגונים, כי תמיד יהיו התנגדויות, אבל פה דווקא פתאום יש מין התעוררות של משהו שמעניין את כולם.
שבעצם חוקרה כותבת שהיא מכירה CIO, Chief Information Officer, שהגדיר את זה כאופנה חולפת, זאת אומרת, בכל ארגון יהיו את המתנגדים או את אלה שישימו נגד, אבל לעומת דברים קודמים שהיו בעבר, שאת אומרת, פה יהיו, עדיין יהיו, יהיה בלנס בין כאלה שמתלהבים וכאלה שהם לא, שצריך פשוט לתת את הבמה לאלה שמתלהבים ולעזר בהם כדי להשמיע את הקול הזה, נקרא לזה, בהנהלה או בארגון.
קודם כל, תמיד יהיו CIO שיגידו על כל טכנולוגיה שהיא אופנה חולפת, כי יש להם היסטוריה
אותי.
של טכנולוגיות והם ראו שיש הייפים. לי למשל בשבוע הבא יש כנס במאנדי שהזמינו אותי להרצות בו ל-150 אנמרים, שדווקא כן מעניין אותם לראות כאילו מה, איך הטכנולוגיה הזאת משפיעה על החיים שלהם. ואגב, ה-CIO הזה או אחרים יכולים להמשיך להגיד את זה, אבל אז הם יפגשו מין כוח אמוק כזה של החברה ושל אנשים בתוך החברה, שכל הזמן יחזרו אליהם וישאלו אותם, אוקיי, מה עושים עם זה? וזה לא יעזוב אותם, כי כולם היום מתעניינים בזה, מרמת המזכירה ועד רמת המנכ״ל, כאילו לכל רוחב הארגון כולם מתעניינים בזה, אז הם יצטרכו להתמודד עם זה, ולראות איך הם כן משתמשים עם הטכנולוגיה. רק אני אגיד לטובת ה-CIO הזה, שנפסיק להתמקד בו בדיוק עוד דקה, אבל שברור שבתוך הטכנולוגיה יש הייפים ובאז וכל מיני כאלה ורעשי רקע שצריך לנקות אותם, זה לגמרי. אבל כמכלול זאת טכנולוגיה מטורפת, שלא כל כך
מהר. אין מצב שהיא תעבור כל כך מהר, כאילו זה...
לא, כי כבר היום היא מייצרת ערך מאוד גדול, זה לא כמו האימור של פייסבוק מטה, מה שאני קוראת לו מטה קשקוש, על המטאוורס, שהיה להם רעיון גדול לבעיה שלא קיימת, ואף אחד לא קפץ על העגלה הזאת, והמספרים הם מאוד 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 קטנים. פה, מספיק שאני מחפשת generative AI and brands, and use cases around the world, ואני מקבלת הצפה של פרויקטים ודברים שארגונים עושים עם הטכנולוגיה, across the board לכל הארגון, אז זה לבד סיגנל מאוד גדול לזה שיש כאילו פרקטית יותר שימושים עם הטכנולוגיה.
זאת אומרת, ברגע שיש כזה ערך גדול, זה לא יחלוף כל כך מהר. זה המתמטיקה ששווה לשתף. אני רוצה לקחת את הדקות שנשארו לנו, וככה לחזור לשאלה ששמנו לעצמנו לסשן היום, של איך לדמיין מחדש את התפקיד שלנו. ואני אגיד מה אני שמעתי ממך, תגידי אם ככה, מה עוד הדברים שאת חושבת ששווה להוסיף. זאת אומרת, אם אנחנו רוצות לעזור לארגון להשתנות, ואנחנו מבינות שנכנסים תפקידים שמשתנים, אנחנו צריכים קודם כל להבין איך התפקיד שלנו משתנה, וממש לגעת בכלים, לשחק איתם, לעבוד איתם, גם עם הכלים היותר ג'נריים, ChatGPT, Midjourney, Claude וכאלה, אבל גם בכלים, להתחיל להבין איזה כלים יש שהם יותר בסיילו המקצועי, בעולם המקצועי של הגיוס, וגם ככה דיברת על השיחה עם הארגון כולו, עם ההנהלה או עם מנכ"לים או עם המנהלים, להתחיל, אחרי שאנחנו יותר פלואנט נקרא לזה, או יותר יודעות לגעת בדברים בעצמנו, להתחיל לנהל את השיח כדי להבין יחד איתם, למרות ההתנגדויות, להבין איך הארגון כולו משתנה או לבנות את התוכנית לפעולה. תעזרי לי רגע יותר לנסח את מה את מציעה אחרי שעברנו את השלב היותר אישי. מה את רואה השלבים הבאים שחשוב שאנחנו דווקא בעולם של הגיוס נוביל בתוך הארגון?
אחד הדברים הכי טובים שיכול לקרות לכם זה שפשוט תיקחו מובילות, כי אין לזה בעל בית אמיתי בשום ארגון, כאילו אף אחד לא קבע שזה בטכנולוגיה או בשיווק או ב-HR או ב... אני שמעתי בסשן הזה שמורית הייתה איתנו גם שירלי קנטור שהיא גם חברה טובה והיא מכל העולם של corporate responsibility, ופתאום היה לה מין כזה
למה?
מין נורה כזאת, היא פתאום קלטה שהיא יכולה לקחת על הדבר הזה מובילות, כי בעצם אחד, כמו שאמרנו, היא צריכה, והאנשים שמתעסקים עם אחריות תאגידית צריכים להבין את כל הפרמטרים שקשורים לאחריות תאגידית, יש פה הרבה מאוד שאלות אתיות והסתכלות על פייק ועל זכויות יוצרים וכולי, שנמצא לגמרי גם במגרש שלה. אבל אני חושבת שהדבר היותר משמעותי שהיא הבינה, וזה גם משהו שאני מעבירה לכם, זה שאף אחד לא לקח על זה בעלות. אז זה פתאום יש מין מגרש משחקים חדש כזה, והעולם, מה לעשות, משתנה בגלל או בזכות הטכנולוגיה, תלוי איך אנחנו בוחרים להסתכל על זה. ופתאום זו טכנולוגיה שהמנהיגות שלה יכולה לבוא מ-HR, משיווק, מאחריות תאגידית, מהנהלה וכולי. ואני חושבת שזה נורא הגיוני שזה יבוא מה-HR, כי זה בדיוק נקודת החיכוך בין אדם ומכונה, והתרגום של מה עושים עם נקודת החיכוך הזאת, איך מגדירים, מישהו שאל שם בסשן הזה שאלה מדהימה, איך אני אדע בעתיד לתת פידבק לעובד על המצוינות שלו, אם אני רואה שחלק ממה שהוא עשה זה ביחד עם הכלים, אני מעניש אותו על זה, או שאני דווקא נותן לו נקודות זכות על זה שהוא סופר אינטליגנטי והבין שפתאום יש פה מגה כלים שיכולים להעצים את מקום העבודה שלו. בעצם כל הפילטרים שלנו לאיך אנחנו חושבים על הפרודוקטיביות של האנשים יחד עם הטכנולוגיה, אנחנו צריכים לעצב מחדש. אז לפני כמה
שזה
זמן...
שזה נכון גם בגיוס, גם בהערכה של ההתאמה של המועמדים לתפקיד, אני גם צריכה להבין כמה הם יודעים לעבוד עם הכלים, וגם אחר כך להעריך אותם על כמה הם באמת הצליחו ליישם את זה.
לגמרי, ויכול להיות סתם אני זורקת משהו פיוטריסטי, אולי בעתיד התפקיד של הגיוס יהיה לא לגייס רק עובדים, אלא גם לגייס כלים, כמו עובדים חדשים.
להתייחס לכלים כמו סוג של עובד חדש ומגייסת.
שהם פרטנרים של הזה, או לצורך העניין שבכלל תהליך הגיוס שאתם תעשו יהיה משהו שאתם תנסחו אותו ביחד עם הכלים. מורית הייתה בקורס שלי למתקדמים על ג'נרטיב AI, שהראיתי שאתם יכולים ליצור ב-GPT, GPTs משלכם. ובמקום ללכת ולחפש כלים, תבנו אתם את הכלי שלכם. ואז אולי מעצם זה שאתם תבנו את הכלי שלכם, אתם תוכלו לעשות עליו מוניטיזציה, כי אתם תמכרו אותו, אם הוא יהיה מספיק מוצלח, לחברות שאתם עובדים איתן, ואז בעצם מה אתם מוכרים? את השירות שלכם? או שאתם מוכרים אולי גם שירות טכנולוגי שפיתחתם באמצעות הטכנולוגיה? אני חושבת שורה תחתונה, זה משהו שאני תמיד אומרת, והוא לא כזה טריוויאלי, הכלים האלה לא קריאיטיביים אם אנחנו לא קריאיטיביים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב ביצירתיות מה אנחנו עושים איתם. וככל שאנחנו נהיה יותר יצירתיים, ככה הסיכוי שנשתמש בכלים האלה לטובת ערך מוסף מאוד גדול, גם של הפרודוקטיביות וגם של הקריאיטיביות והחדשנות, יעלה בצורה דרמטית.
נהדר, אני חושבת שזה משפט סיכום כל כך חשוב, כי הפחד של רגע אז מה אני אעשה עולה כל הזמן, ואת צודקת שבלי שאנחנו נוביל את זה, וגם נוביל בתוך הארגון, גם נוביל את עצמנו, ונהיה מאוד אקטיביות סביב זה, אז אין, שום דבר לא יקרה, לא, שום דבר לא יזוז קדימה, אנחנו, הכלים תמיד צריכים את ה... אנחנו תמיד חייבים להיות שם בחיבור הזה לכלים, לפחות כל עוד ה... מחשבים לא שולטים בעולם, ויש כאלה שמפחדים שגם לשם.
היה לנו את הדיון, נסיים בזה, אבל זה נראה לי חשוב להגיד, למורית ולי הייתה שיחה פילוסופית על משאב אנושי או כוח אדם, כי אני קראתי במסמך לחלק הזה כוח אדם, והיא אמרה לי תתקני את זה למשאב אנושי, ואז אמרתי לה, רגע, אולי נחזיר עטרה ליושנה, כי זה כוח לאדם, בעצם המכונות האלה מייצרות כוח נוסף, לאדם, אז היא אמרה לי, לא, לא, עזבי, זה כאילו משוייך משהו נורא אנכרוניסטי
מיושן,
של פעם,
נכון.
אבל כסתם כקטע כזה של הומור, אבל שבתוכו מחזיק איזשהו אינסייט, בעיניי זה כאילו במקום להסתכל על איך הכלים האלה מחלישים אותנו, כי הם לוקחים מאיתנו זמן, כי הם מאיימים עלינו, כי הם מייצרים סיכונים לארגון, אולי צריך לחשוב על זה כעל כוח חדש לאדם, שפתאום המכונה מייצרת לנו ומאפשרת דברים חדשים שלא היינו יכולים לעשות.
לגמרי הסתכלות חשובה. תודה, תודה גדולה גדולה זוהר, ותודה לכם שהייתם פה. נשמח ככה אם תכתבו לנו ככה איך אתם יוצאים. ברור לי שזו שיחה שיותר נקרא לזה כללית ואסטרטגית ופחות איזה כלי להשתמש, זו לא הייתה הכוונה גם, אבל כן אנחנו, אני חושבת ששתינו רצינו שנצא מפה עם איזושהי הסתכלות אחרת, או לפחות עם קצת סימני שאלה, או אולי קצת תשובות, על ההסתכלות שלנו, על הכלים של Generative AI, ואיך הם משנים את התפקיד שלנו. ותודה כל מי שכותב כבר. אני אשתף כמובן בסיכום, גם את המחקרים, אם תוכלי לשלוח לנו באמת את של מקינזי וגרטנר שדיברת, וגם את הפרטים על הקורסים של זוהר שכותבים, ותודה, כותבים פה על ההדגמה ששיתפת על הפרויקט, כי אני חושבת שזה באמת היה מאלף לראות את זה מהצד, גם מתוך החדר וגם בסוף, ואני שמחה שככה אתם יוצאות עם מחשבות ורעיונות, אז תודה גם לכל מי שכותב עכשיו, עזרתם לנו, אני אגיד שזה תמיד בשבילי אתגר להביא שיחה שהיא יותר אסטרטגית ולא קונקרטית ופרקטית, כי אני באדם נורא פרקטי, אבל אני חושבת שבלי הצירות האלה גם עם עצמי וגם של כולנו, אנחנו לא מצליחים להתקדם, אז לכן היה לי חשוב רגע לעשות את העצירה הזאת, להסתכל על עצמנו. אז תודה לכל מי שהיו,
תודה רבה.
תודה לזוהר, תודה לכם.
תודה.
ביי לכולם.
ביי לכולם.